שלום לכולם, לכל הבנות היקרות שהצטרפו אלינו. אני חייב להגיד, זה ממש מגניב ככה לדבר. תהילי הבריאה, רבינו אמר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כל פעם יותר יפה. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לעשות נפלאות. אז שלום לכולם, מקווה שעבר אליכם פורים נפלא ביותר, ששכחתם את כל מה שדיברנו, ממש היה שמח מאוד. אז אנחנו עומדים היום, בעזרת השם יתברך, בתקופה נפלאה מאוד של מעבר בין פורים לפסח. חג הגאולה, שכמו שאתם יודעות, אז זה באמת כבר לא אמין שאני אומר כל פעם על החג הקרוב שהוא הכי הכי, אבל מה לעשות, זאת האמת. אז אנחנו עומדים לפני הגאולה השלמה, בעזרת השם, לפני חג החירות, חג הפסח. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו, בעזרת השם יתברך, לחג הנפלא הזה. לדעת שאנחנו יוצאים לחירות, ממה אנחנו יוצאים לחירות, לאן אנחנו יוצאים בעצם, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות בתקופה הנפלאה הזאת שאנחנו נמצאים בה. בעזרת השם יתברך. אז תראו, חז"ל הקדושים אומרים, ואנחנו אומרים את זה גם בהגדה של פסח, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, ואותנו הוציא משם. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והגאון הקדוש מבילנה, הגר"א הקדוש אומר, כל פעם שחז"ל הקדושים אומרים חייב, זה עד מסירות נפש. ונשאלת שאלה, איך אנחנו יכולים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים? איך? הרי החיים שלנו הם אחרים לגמרי לגמרי ממה שהיה להם שם, לאבותינו הקדושים. איך אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? זה חלק מתהליך הגאולה הפרטי. איך אפשר לדרוש את זה מאיתנו, ואיך אנחנו יכולים לקיים את זה. אנחנו נראה, בעזרת השם יתברך, שהתהליך שקרה ביציאת מצרים, זה תהליך שקרה גם בבריאת העולם, וגם זה עובר על כל יהודי ויהודי, ובעזרת השם יתברך אנחנו נראה את זה. לפני שנתחיל, גם נשאל עוד שאלה שהיא קשורה לנושא מאוד מאוד. כידוע, ליל הסדר זה הלילה של השנה. באמת, אבל באמת, באמת, זה הלילה של השנה. ליל הסדר. כתוב על הלילה הזה, לילה כיום יאיר. זה לילה המשומר מהמזיקים, שכתוב שהלילה הזה הוא גם ליל שימורים להשם, וגם שימורים הוא לכל בני ישראל לדורותם. כשאני הייתי ילד, אני חשבתי, מה זה ליל שימורים? לילה שאוכלים קופסאות שימורים. אבל אחר כך גדלתי, ראיתי שלא אוכלים בכלל קופסאות שימורים בלילה הזה, אז מה זה ליל שימורים? אז שמרו, שמרו מהמזיקים, אומרים רק חלק מקריאת שמע, לא נועלים את הדלתות בלילה, מי שהולך לישון, הכל בסדר. אבל באמס, מה זה אומר? ליל הסדר, זה ממש פלא שהוא נקרא ככה, כיוון שזה הלילה שהוא הכי לא מסודר בשנה. ממש. שותים 4 כוסות במקום כוס אחת, בוצעים על 3 מצות במקום 2, נוטלים ידיים פעמיים. כל העניינים של הלילה הזה, זה כדי לראות כמה הוא לא מסודר. כמה שהילדים ישאלו, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות. זה כל המטרה של הלילה הזה. אז איך אפשר לקרוא ללילה הזה, ללילה הקדוש הזה, ליל הסדר. זה ממש לא ככה. אז נחזור לשאלה הראשונה, ונראה ששני העניינים האלה קשורים מאוד מאוד אחד לשני. כדי לראות איך אנחנו יכולים להוציא את עצמנו ממצרים, אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה היה לאבותינו במצרים, מה היה שם, כדי שנדע איך לצאת מזה. עם ישראל היו בגלות עמוקה מאוד, כמו שדיברנו פעם, שגלות מצרים הייתה גלות השורשית לכל הגלויות שבאו אחר כך. היא הייתה ממש הגלות הראשונה, שכשיצאנו ממנה קיבלנו את הכוח לצאת מכל הגלויות שעברו ושעוברות עלינו, עד עצם היום הזה. אז אנחנו צריכים להתבונן מה היה שם. עד כדי כך שהתורה כותבת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו גוי מקרב גוי. קרב זה המעיים, הקישקה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, היינו בלועים בתוך המצרים, עם בתוך עם, ממש, היינו גוי מקרב גוי. עם ישראל היו בגלות קשה מאוד מאוד, שתבינו שיהודי שהיה בדור של הגאולה במצרים, זה אומר שאבא שלו נולד עבד, סבא שלו נולד עבד, וגם הסבא רבא שלו נולד עבד. זאת אומרת שאין ליהודי המתוק והמסכן הזה שום אפשרות לחשוב בכלל להשתחרר מהשיעבוד הנורא הזה. הוא כבר דור רביעי לגלות, איך יש מצב שהוא יצא משם בכלל? עיקר הגלות, אמנם הייתה גלות גופנית מאוד מאוד קשה, אבל חכמנו הקדושים אומרים שעיקר הגלות הייתה גלות הדעת. גלות החיבור לקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו את השם. הם לא ידעו לדבר לשם. עד כדי כך, שאפילו כשמלך מצרים מת, כתוב, היה מות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. לא כתוב שהם זעקו להשם. כתוב ויזעקו. הם לא ידעו לזעוק להשם. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם, וכתוב, וטל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. הקדוש ברוך הוא צרף את הזעקה הזאת, שהיא תגיע אליו, אבל באמת, ויזעקו. הם לא דווקא צעקו להשם, כי הם לא ידעו לדבר להשם. אז אומרים צדיקים שהתיקון לכל הסיפור הזה, זה פסח, שהפה ישיח וידבר לקדוש ברוך הוא, שזה רבינו אמר, מעלת ההתבודדות, שהיא גדולה מאוד מכל דבר, אנחנו עכשיו בשבועות שלמים של התבודדות, ממש, זה כולם מתבודדים, כולם יודעים שיש להם רק את הקדוש ברוך הוא אצלם, כולם רק בהתבודדות, אז רבינו אמר שזה מעלה גדולה ועליונה מן הכל. על כל פנים, עיקר הגלות הייתה גלות הדעת, גלות הדיבור גם, שהם לא ידעו לדבר להשם. עכשיו, איך בכלל יש אפשרות לצאת ממקום כזה? איך? אפילו משה רבינו, שכל כך כל כך היה אוהב ישראל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. זאת אומרת, אפילו משה רבינו, שלא דיבר לשון הרע אף פעם על עם ישראל, הוא בא ואומר, הם לא יאמינו לי. זאת אומרת, עם ישראל היא במצב קשה, כשעם ישראל נמצאים לפני ים סוף, כתוב בזוהר הקדוש, שהים לא רצה להיבקע. שרו של ים אמר, מה ההבדל, אלו עובדי עבודה זרה ואלו, זאת אומרת, מה ההבדל ביניהם? לא הייתה שום אפשרות בכלל שהם יבקע. בסוף, עם נבקע בזכות ארונו של יוסף, בזכות נחשון בן המנדף שקפץ, אבל לא הייתה שום אפשרות, זאת אומרת, הם היו ממש בגלות קשה מאוד. איך אפשר לצאת ממקום כזה? מה הדרך לצאת? יש רבי צדוק, הכהן מלובלין, בצדקת הצדיק, בפסקה הראשונה של הספר, הוא כותב ככה, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. זאת אומרת, ראשית כניסת האדם בעבודת השם, כשאדם נכנס בעבודת השם, הוא צריך שזה יהיה בחיפזון. כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון, ולא פסח דורות. כן, יש שני מושגים, בטח אתם מכירות את זה, אבל מכיוון שאני לא מדבר עכשיו לפרצופים שלכם, אז אף אחד לא יכולה להפריע לי. אז אני אסביר בכל זאת. יש פסח מצרים, זה פסח שהיה במצרים. היה לו את ההלכות שלו, שכולם ישבו בבתים, חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, היה אסור לצאת מהבתים, כמו היום, ואכלו אותו בחיפזון. יש את פסח דורות, שזה מה שקורה כל שנה, שאוכלים את הבנחת, כל המשפחה, מותר לצאת מהבתים, לא צריכים למרוח את הדם על המזוזות ועל המשקוף, אחרת תסכלו אותך בבית. אבל, אז יש שני מושגים. אז פסח מצרים היה בחיפזון, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם, ופסח דורות זה בנחת. אז רבי צדוק...
רב, אפשר שאלה?
כן.
אז אביב, בכבוד.
שלום הרב.
שלום שלום.
תודה רבה על השיעור. מה זה אומר לעשות את עבודת השם בחיפזון? כאילו, אני מתחילה מצווה, אז להזדרז לסיים אותה, כאילו, מידת הזריזות?
לא, זאת לא הכוונה כאן. אני עוד רגע הוא יסביר, אני לא סיימתי את הפסקה. בסדר?
כן, אין בעיה. תודה.
בכיף. אז כותב פה רבי צדוק, כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות, מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה שהוא מקושר בהם, כן, כשאדם רוצה להתנתק מכל תאוות העולם הזה, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם. האדם פתאום מרגיש, וואו, פתאום מרגיש איזו הערה גדולה, אני רוצה עכשיו לא לאכול את האבוקדו הזה, אני עכשיו לא רוצה לאכול את הטילון הזה, לא יודע מה, אני רוצה להתנתק פה מאיזה משהו, צריך לשמור את הרגע הזה, ולחפוז על אותו רגע, למהר לצאת מהם, אולי יוכל. ואחר כך, שוב ילך במתינות ולאט, כדין פסח דורות. עד כאן הפסקה של רבי צדוק הכהן מלובלין, הפסקה הראשונה, בצדקת הצדיק. זאת אומרת, אדם לפעמים מרגיש בעצמו איזה רצון להתעורר בתשובה, הוא רוצה לעזוב את השטויות והאבלים שהוא מתעסק בהם לפעמים, ופתאום נכנס בו איזה רצון, הוא צריך לתפוס את זה, ולעזוב את מה שהוא עוסק בו בחיפזון. אחר כך, תלך יותר בנחת, תחזור קצת אחורה, תראה מה קרה לך, מה שנקרא, תאסוף את הפצועים, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך השיעור גם, בעזרת השם יתברך. אומר רבי צדוק, אדם שרוצה לצאת מהגלות, הוא חייב לעשות את זה בבת אחת. עוד מעט נדבר על בעלי תשובה, בעזרת השם, שיוצאים בבת אחת, מה זה גורם בנפש, לנו מה זה גורם בנפש, אבל נראה עוד מעט, בעזרת השם יתברך. על כל פנים, כדי לצאת מגלות, ובטח מגלות כל כך קשה, אדם צריך לצאת בחיפזון. עם ישראל, היה להם מאוד מאוד קשה לבד. לא היה להם כלים. כי הם ממש היו גוי מקרב גוי. איך הם יכלו לצאת בחיפזון? אין להם אחד את האומץ לעשות את זה. אז חזל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן להם שתי מצוות להתעסק בהם, דם מילה ודם פסח וכו'. אבל יש כאן איזשהו יסוד רוחני מאוד מאוד גדול, שמביא אותו הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב שבליל פסח הקדוש ברוך הוא מביא את האורות העצומים שלא כסדר. דווקא בליל הסדר הקדוש ברוך הוא מביא את האורות שלא כסדר. הוא קורא לזה גדלות ראשונה, גדלות שנייה, קטנות ראשונה, הוא מביא כל מיני מושגים קבליים שאנחנו לא מבינים בהם, אבל הוא מביא בדרך כלל זה הולך לפי הסדר, קודם כל יש קטנות, אחר כך קצת יותר גדול, אחר כך יותר גדול וכו'. כותב הרי הקדוש שבליל פסח, הדרגה הכי גבוהה הגיעה בבת אחת, שברה את כל הכלים, ואחר כך הכל נכנס לאט לאט לפי סדר. צריך להבין מה הולך פה. דיברנו על זה כבר פעם, ונדבר על זה שוב. תראו. הביאו לי כוס מים. אם אתם תראו, כוס מים, זה משל ממש ממש נחמד, אני חושב שכבר דיברנו על זה. כשאני לוקח כוס מים בגשמיות, ואני ממלא אותה עד הסוף, ואני ממשיך למלא, מה יקרה? המים ישפכו. ואז אם יש לי שכל, אני אסגור את הברז, וזהו, יישאר לי כוס עם מים, הכל טוב. אבל ברוחניות זה לא ככה. ברוחניות, אם יש לי כלי, שזה המידה שלו, ואני שם בו אור יותר מהמידה של הכלי, הכלי נשבר. ואז גם התוכן שהיה בו מתפרק, והולך לאיבוד. זאת אומרת, שאנחנו חייבים תמיד להכניס את האור בכלים שיש לנו. ואם אנחנו ניקח אור יותר ממידת הכלי, הכלי יישבר. אז מה זה טוב? עוד מעט נלמד למה זה טוב. אבל זה נקרא מושג שבירת הכלים. כאשר יש אור שהוא יותר ממידת הכלי, הכלי נשבר. ברוחניות זה ככה. לפעמים, כשאדם נמצא במקום רוחני כל כך קשה, הדרך היחידה שלו לצאת משם זה לשבור את הכלים. הוא יסבול מזה, אבל הוא גם יוכל להיגאל. אני אתן דוגמה נוספת. צערנו הרב, כולנו יודעים שיש אנשים חולים במחלות קשות, שצריכים לעבור טיפולי הקרנות או דברים כאלו. אחד הדברים שהקרנות עושות לבן אדם, שלא נדע מצרות, אמנם זה מוחק לו את התאים שאינם טובים, אבל זה בו זמנית מוחק לו גם את התאים הטובים, והמערכת החיסונית שלו מתאפסת. כל אפצ'י מסוכן לו, כל חום קטן מסוכן לו, כל ממש דבר שאנחנו אולי אפילו לא מתייחסים לזה, אבל לבן אדם כזה זה מאוד מאוד מסוכן. אז תשאלו, למה צריך את הקרנות? כי הקרנות האלה, נכון שהן שוברות גם את הדברים הטובים, אבל זאת הדרך היחידה להוציא את הבן אדם מהמחלה שלו. אותו דבר היה במצרים. עם ישראל היו בגלות כל כך כל כך קשה, שאם הקדוש ברוך הוא היה עושה להם את הגאולה בהדרגה, עוד קצת אור, עוד קצת אור, עוד קצת אור, מה שהיה קורה זה שהמצרים, הקליפה הקשה הזאת הייתה בולעת את כל האור. למשל, אם זה מצרים וזה עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל בפנים עוד אור ועוד אור ועוד אור, המצרים מקיפים אותם. הקליפה בולעת הכל. הזוהר הקדוש כותב, ואנחנו רואים את זה גם אצל פרעה, הרשע הזה, הרי מי שתסתכל בתחילת ספר שמות, ותראה דבר פלא. בתחילת ספר שמות כתוב, לא בכלל התחיל השיעבוד. למה התחיל השיעבוד? ממה זה התחיל? אז כתוב בהתחלה שפרעה פחד שיבוא עם אחר מבחוץ וילחם עם המצרים, ואז עם ישראל יברחו ממצרים. נו. מה הבעיה בזה? עם ישראל לא היו עבדים עדיין, לא היה שיעבוד. מי שתסתכל ממש בתחילת ספר שמות, פרק א', והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גמו לסוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, ורק אז וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויהי ונרים מסכנות לפרות פתאום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו כנרבה וכנפרוץ. אבל למה זה התחיל? פרעה, מה אכפת לך שעם ישראל יצאו לך מהארץ? הרי הם לא היו עבדים שלך. מה אכפת לך שהם הולכים? אלא היה כאן יסוד רוחני גדול מאוד, ופרעו ידע את זה. עם ישראל, בכל מקום שהוא נמצא, הוא מוריד שפע לעולם. כתוב בזוהר הקדוש, שאת כל האומות הקדוש ברוך הוא מנהיג דרך מלאכים. חוץ מאותנו, פרוטקציה. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ישירות. ואז, כשעם ישראל נמצאים בגלות תחת עם אחר, מה קורה? הנה עם ישראל, הנה עם ישראל, והנה יש כאן איזה עם אחר, עם ישראל נמצא מתחתיו, בגלות. מה קורה עכשיו? כשהקדוש ברוך הוא מוריד את השפע, זה עובר דרך המסך של העם שם, שמשעבד אותו, העם הזה לוקח את כל השפע, ועם ישראל מקבל טיפות, קצת, מה שנשאר, טיפה. פרעה ידע את זה. הוא ידע שהסיבה שהוא אימפריה כזאת, זה בגלל שעם ישראל נמצא מתחתיו. מה פרעה רצה לעשות? הוא אמר, אבא נתחכמל. מה נעשה? את הגברים אני אהרוג, כדי שהם לא ילחמו בנו. ואת הבנות אני אשאיר. למה את הבנות אני אשאיר? כי עם ישראל ממשיך דרך האימא. עובדה שאם יש יהודיה שחס ושלום מתחתנת עם איזה גוי, הבן שלהם יהודי. זאת אומרת, מה פרעה רצה לעשות? הוא רצה שהנשים היהודיות, הצנועות, יתחתנו עם המצרים, יוולדו להם בנות יהודיות, ואז עם ישראל יישאר אצלו בלי הגברים. מה? מעולה? איזה פתרון נהדר. ברוך השם.
אפשר שאלות?
כן.
אז איילת?
שומעים אותי? אהלן, שומעים אותי? אוקיי, אז אני שואלת על בנות שהרמקול שלהם לא עובד, ביקשו שאני אשאל. דבר ראשון, לגבי שבירת הכלים. אם יש מצב שאדם, הכלי שלו קטן, אז מה עושים כדי להגדיל את הכלי?
לדבר.
לדבר? מה זה אומר?
לדבר זה אומר שאנחנו נדבר על זה במהלך השיעור.
אוקיי. ומי שביקשה דוגמה ליותר מדי אורות בלי כלי. כאילו, איך זה מתבטא?
וואו. יותר מדי אורות בלי כלי. נניח, אני עכשיו נכנס בי איזה, יש לי איזה התעוררות בתשובה, ועכשיו אני רוצה לרוץ ברחוב ולצוק השם הוא האלוקים. אני אשבר מזה בסופו של דבר. זה לא עובד. זה לא זה. אם אדם, הוא בתשובה שלו, הוא רוצה לשרוף את כל העולם. אז הוא שובר הרבה אנשים בדרך, וגם את עצמו. אנחנו רואים את זה הרבה אצל בעלי התשובה, ונדבר על זה בעזרת השם עוד מעט, שאדם שמתמלא בהמון המון אור, בלי כלים, כי אתמול הוא חילל שבת, ולא הניח תפילין, ולא יודע מה, ופתאום הוא מרגיש שהוא עף באוויר, הוא נשבר מזה. אין לו כלים להכיל את האור הזה.
הבנתי. מקווה שאביבה הבינה גם. יש פה עוד שאלה. היום, אם אנחנו רוצים לצאת מהגלות דווקא, אומרים לא לעשות בחיפזון, כי אז זה לא יהיה אמיתי. אז למה זה דווקא? כאילו, דווקא החיפזון לא התיישב, כאילו. לא הבנתי את השאלה בעצמי, את האמת.
ולמה זה לא אמיתי?
אולי דווקא חיפזון זה לדלג.
אוקיי, אוקיי, אז אנחנו, בואי נגיד, אני מאמין ומקווה שיהיה תשובות במהלך השיעור, אנחנו ממש ממש באמצע. הכל טוב, השאלות בסדר גמור, אני חושב שעוד קצת ואולי הדברים יותר יובנו. אם לא, אז בשמחה תזכירו לי לקראת סוף השיעור.
סבבה.
בסדר?
אביב?
מה זה?
אביב גם רוצה לשאול?
כן, הרב. לגבי החיפזון של מקודם עם הפסקה הראשונה, אז עדיין זה לא כזה ברור, אמרת שכאילו בפסקה זה יתבהר אולי. עוד פעם, המילה חיפזון נותנת לי, כאילו נראה לי גם לעוד הרבה בנות, נותנת קצת קונוטציה שלילית. כאילו של לעשות משהו ולא להתחיל ולא לסיים כזה, וזה נראה לי גם מה שקרה לעם ישראל כשהם יצאו ממצרים, כאילו הם יצאו וכאילו בגלל זה יש מצות, כאילו זה כזה ברחנו ולא סיימנו, ונראה לי דווקא עבודת השם הכי לא אמורה להיות בחיפזון, היא אמורה להיות מסודרת ונקייה כמה שיותר, כאילו הכי להתחיל אותה ממקום שרוצה בזה ולסיים במקום שרוצה. נכון שבפועל זה לא תמיד קורה ככה, אנחנו צריכים לעבוד את השם גם כשאנחנו לא רוצים, אבל כאילו חיפזון וזריזות זה לא אותו דבר.
בוודאי, בוודאי. רבי צדוק, מה שהוא דיבר כאן, זה כשאדם רוצה לצאת מהטומאה, הוא צריך לצאת בחיפזון. יש איזשהו מקום של בקיעה. תינוק, כשהוא נמצא אצל אמא שלו בבטן, אז הוא יכול לעשות הרבה תנועות, והאמא תרגיש בעיטות וכל מיני דברים נחמדים, אבל כשהוא צריך לצאת, הוא צריך לבקוע. יש זמן, אדם צריך לבקוע החוצה. וכדי להתנתק מהטומאה, הוא חייב לצאת בחיפזון. כמו שחללית רוצה לצאת מהאטמוספירה. היא צריכה להיות בכזאת מהירות, ובזווית מסוימת, שהיא פשוט צריכה להתנתק. אחר כך היא כבר הולכת יותר לאט. היא לא יותר לאט, היא שומרת על אותה מהירות. אבל זה משל. לא דובר פה על עבודת השם בחיפזון. דובר כאן על לצאת מהטומאה, צריך לעשות את זה בחיפזון. ויש לזה גם מחיר. יש לזה מחיר, ואנחנו נדבר עליו. אבל חייבים לצאת בחיפזון. כך היה במצרים, וכל יהודי עבר את זה בסופו של דבר. לפעמים כשהוא צריך, כן, אדם רוצה להיגמל מסיגריות. אם הוא יעשה את זה כל יום, הוא יוריד אחד, זה לא הולך. בדרך כלל זה לא הולך.
הבנתי. וואי, הרב, תודה רבה. ואוריאן גם רוצה לשאול שאלה. למה זה עובד ככה, העניין של השפע שהמצרים מקבלים בזכות זה שעם ישראל מתחתיהם, מה שהרב הסביר מקודם?
ככה, הזוהר הקדוש ככה כותב, שכשעם ישראל נמצאים תחת ממשלה של עם אחר, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע דרך העם האחר. ואז הם מקבלים את רוב השפע, ועם ישראל מקבל מעט. ולכן אנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה, שכל מקום שעם ישראל היה בו בגלות, אותה אומה נהייתה אימפריה. וכשעם ישראל יצאו משם, האומה הזאת התרסקה לחלוטין. רואים את זה במצרים, שכשעם ישראל יצאו משם, לא נשאר מהם זכר. רואים את זה בבבל, שעם ישראל באו לגלות בבל, ולאחר שהם יצאו, מי זה בבל היום? רואים את זה בספרד, שהגירו ספרד. מה נשאר מהם אחר כך? היה גירוש פורטוגל. רוסיה, ברגע שנפל מסך הברזל והיהודים יכולו להיות לארץ, רוסיה התפוררה. התפוררה, ברית המועצות. אז נכון, זה עם חזק, אבל יחסית למה שהיה, זה כלום שבכלום. וכך גם בעזרת השם יהיה עם אמריקה בקרוב. כשעם ישראל יעלו לארץ, אמריקה זה האימפריה הכי גדולה בעולם, כי עם ישראל נמצאים שם. מה לעשות? ברגע שעם ישראל יעלו לארץ, אמריקה תתפורר. אין ספק בזה. אין ספק. ככה זה עובד, מבחינה רוחנית.
תודה רבה, הרב.
אז אני ממשיך. אז...
רגע, יש שאלה אחרונה של רעות.
כן.
רעות?
שומעים, רגע. שומעים אותי?
שומעים.
אוקיי. הרב, לא נראה לי זה כזה קשור, פשוט... זה פתאום מזכיר לי, הרב, דבר של תודה רבה, ו... כמו שאני הרב, לגבי מה שהרב אמר לגבי זה שאם מצרים, אם יש מלכות שהיא מעלינו, עם שהיא מעלינו, אז יש לנו בעצם שפע. אז הרב, נגיד כשאדם מתפלל לחבר שלו, אז הוא הופך להיות מין צינור.
נכון.
בשביל להוריד שפע לעולם.
נכון.
בשביל אותו חבר בעצם, אבל אם נגיד כשהוא מתפלל לחבר, אז הוא אומר, אני חושב עליו, אבל בעצם אני יודע שכשאני מתפלל עליו, אז זה גם ייתן לי. אז מה זה? איך זה משפיע? כי בעצם אותו חבר הוא צינור בשביל החבר שלו האחר, והברכה עוברת תחתיו, אז הוא ממש חייב להיות בראש נקי.
תראי, הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. אם אני מתפלל על חבר כדי לקבל לפניו, כמו שחזל אומרים, שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה, אני לא יכול לעבוד על הקדוש ברוך הוא. אני צריך להגיד לו, ריבונו של עולם, אני מתפלל עליי. ואני אשמח שגם החבר יקבל את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת, וזה בסדר גמור. מותר לך להתפלל על עצמך לפני החברה שלך. מותר לך, זה לא עבירה, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, בברכה האחרונה. עלינו ועל כל ישראל. קודם כל עלינו. מי שנמצא במדרגה כזאת, שיכול להתפלל על החבר מלב נקי, נקי, אני כרגע שם את עצמי בצד, אני ממש רוצה שלחבר שלי תהיה ישועה, אני כרגע לא מתפלל עליי בכלל, זה מעלה יותר גבוהה. אבל אסור לנו לשקר את עצמנו, ואסור לנו לשקר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. אמת.
כן, הרב, אז הרב, אפשר נגיד, כאילו גם נגיד להתפלל כמובן, להתפלל נגיד על החבר בלב שלם, ואז להתפלל עצמנו בברכה נפרדת.
נכון, בטח שאפשר, הכל אפשר, הכל טוב, העיקר שיהיה בלב אמת.
אוקיי. תודה רבה, הרב, תודה רבה.
בשמחה. אז אנחנו רואים שעם ישראל, רואים שהם זכו לקבל מדרגה רוחנית גבוהה מאוד ביציאת מצרים. כל הסרט המכות, אחר כך כתוב בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים. השפחה, המדרגה הכי נמוכה, הכי נמוכה שהייתה. העבד, ממש, הם זכו לראות מראות נבואה. מה שלא ראה יחזקאל, במעשה מרכבה. איך אפשר להבין את זה? אלא שעם ישראל זכו למדרגות עליונות מאוד מהאור העצום, עצום, שלא לפי הכלים שלהם, שהקדוש ברוך הוא נתן. נו, ולמה זה גרם? אז מי שתסתכל בתורה, היא תראה, אחרי קריאת ים סוף, איזה ניסיונות, איזה ניסיונות, הגיעו למרה, ואחר כך, ואילונו כל עדת ישראל, מה נשתה, ואחר כך כמעט סקלו אותם, ואחר כך את הניסיון עם המן, ואחר כך עם הסלב שהיה להם מגפה, עד למתן תורה בעצם, הכל פה ניסיונות. איך זה קרה? הרי לפני רגע ראית מעשה מרכבה, איך זה קרה? אלא מה? שמהאורות העצומים האלה, עם ישראל נשברו לגמרי. הם התפרקו לחלוטין. בזכות זה הם הצליחו לצאת מהטומאה, אבל הם לא הגיעו למדרגה של הקדושה. זה לא היה שייך אליהם עדיין. אז התחילו ניסיונות, התחילו קשיים, ואז בעצם, מי שתסתכל בתורה תראה, שאחר כך יש ניסיון של מן. מה זה ניסיון של מן? שכל אחד היה צריך לקחת מלוא העומר ממנו. לקחת לפי המידה. איש לפי אוכלו. יש לכם כלי? תיקחו לפי הכלי. לפי מידת הכלי. לא להרבות, לא להחסיר. לפי מידת הכלי. למה? כי בשביל לבנות את הכלים נכון, יצאת עכשיו ממצרים, היה לך בומבה של אור, פצצת אטום, יצאת, נשברת מזה לגמרי. מה עכשיו? או שאתה מתייאש ואתה נזרק מכל המדרגות, או שאתה לאט לאט מתחיל לבנות את הכל מחדש עם האור שיש לך. כי הרי מה ששבר לך את הכלי, הרי בינינו, בסדר? גם הרי הקדוש כותב את זה. כלי, בסדר? מידות נפש, כלי רוחני, הוא בעצם גם עשוי מאור. רק הארי הקדוש קורא לזה, הוא עשוי מאביות האור. הוא עשוי מאור עווה קצת. אז כשמגיע אור גדול והוא פוגש אותו, הוא מפרק אותו. אבל בעצם עכשיו אני צריך לבנות את עצמי מחדש, לאט לאט. וזה בעצם כל התקופה, מפסח עד חג שבועות, של ספירת העומר, שאדם צריך כל יום עוד משהו קטן, עוד משהו קטן, עוד קצת. עוד קצת, ממש לפי מידת הכלים. עד שמגיעים לחג השבועות, שמתחיל באנוכי השם אלוקיך, שהזוהר הקדוש אומר, אנוכי זה מלשון אנך יוד. זאת אומרת, ירד איזה קו לעולם שמתאים לכלים שבנית. עכשיו, זה היה ביציאת מצרים. לא ענינו עדיין איך זה קשור אלינו. מה קורה לנו, בנפש שלנו, איזה תהליכים קורים לנו. אבל לפני זה אנחנו נראה שגם בבריאת העולם היה ככה. הרי הקדוש כותב, שהרי הקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא. אין סוף. איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר? הוא אין סוף. הוא היה, הוא תמיד יהיה, הוא עבר, הוא ועתיד, אנחנו, אין לנו תפיסה בזה בכלל. הוא אין סוף ברוך הוא. אז איפה הוא ברא את העולם? הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, איפה הוא ברא את העולם? אז הרי הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא סילק את האור לצדדים, אל תשאלו אותי איפה זה הצדדים באין סוף, אבל הרי הקדוש כותב הוא סילק את האור לצדדים, ובתוך החלל הפנוי שכביכול נוצר, כביכול, שמה הוא ברא את העולם, ואז הוא העיר, כן? בקו מדוד אור להחיות את העולם, את האלם הזה. פירוש עוד פעם, הכל אין סוף ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה מקום שכביכול פנוי ממנו, כביכול שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, לפחות לא באותה עוצמה, ובמקום הזה עכשיו הוא ברא את העולם לשון העלם, והקדוש ברוך הוא נעלם פה. אז איך העולם הזה מתחיה? הקדוש ברוך הוריד אחר כך קו רוחני להחיות את העולם. זה בדיוק מה שקרה במצרים. היה ריבוי אור, מלא 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 אור, שלא כפי הכלים, זה גרם להסתלקות, זה גרם לזה שנשברנו לגמרי, ועכשיו לאט לאט הקדוש ברוך הוא מוריד אור מדוד לפי הכלים שאנחנו בונים. נשברנו, אני לא מתכוון שאנחנו בבאסה. לא, נשברנו הכוונה שאנחנו מרגישים עכשיו בלי כלים, בלי כלים. זה דבר שאנחנו רואים גם אצלנו, אצל בעלי תשובה בכלל, אנחנו רואים, כמו שדיברנו קודם, שאדם הוא היה נניח מאוד מאוד רחוק מהשם. ופתאום הוא מרגיש, פתאום שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, מזריח עליו איזשהו אור עליון, פתאום הוא רוצה לשרוף הכל ולצאת לגמרי. אין לו את הכלים לזה. הרבה 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 פעמים, הרבה מאוד פעמים, אחרי שהדבר הזה קורה, פתאום בן אדם שמתחזק, פתאום הוא מסתכל אחורה ואומר, וואי, מה פתאום עכשיו אני נופל בעצבות? חזרתי לאותם עוונות, חזרתי לאותם רצונות נפולים שהיו לי. מה קרה? מה, אולי אני סתם הכל עבודה בעיניים? אולי זה לא באמת? וכל מיני תהיות ומחשבות כאלה. ולמדנו בליקוטי מוהר"ן השנה, למה באמת אדם מרגיש את ההתרחקות הזאת? ולמדנו איך להתגבר על זה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לנו כאן. אבל זו חוויה קשה. זו חוויה קשה, שאדם מרגיש שעכשיו אני נסוגתי אחורה המון המון המון. ומה עכשיו קורה? פה הניסיון שלנו. בדיוק. אדם צריך לדעת, לא, עוד לא עניתי למה קורה מזה ליל הסדר. אני רואה את השאלה, עוד לא. אנחנו צריכים לדעת שככה זה בעולם, וכאשר אנחנו מרגישים הסתלקות אור, זה הזמן לבנות את הכלים בצורה הנכונה, בצורה המדודה, שזה מה שקודם אתם שאלתם, רגע, אבל עבודת השם צריכות בנחת, צריך שיהיה התחברות, הכל נכון, הכל נכון, זה הסדר האמיתי. אבל כדי להגיע לזה, אדם לפעמים חווה חוויה כזו של ריבוי אור, ואחר כך הוא מרגיש שהוא נשבר. והחוכמה היא לא להישבר מזה, לא להתייאש מזה, אלא לדעת, ככה זה, והקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותי פה מאיזושהי קליפה רצינית, שלא היה באפשרי להוציא אותי אחרת. כי אם הייתי מתחיל לעבוד את השם לאט, לאט, יכול להיות שהיה לי קשה לצאת מהטומאה שלי. אבל ברגע שאני יצאתי בבת אחת, עכשיו אני יכול ללכת יותר כסדר. עכשיו אני יכול ללכת יותר בנחת, לראות באמת מה היה, איך אני ממשיך להתקדם. כל הדברים האלה, בונים אותם לאט, לאט. עכשיו, ליל הסדר, אמרנו, זה בעצם הלילה הכי הכי לא מסודר. אז למה קוראים לו ליל הסדר? למה? כי בעצם אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו מתקרבים לחג החירות, לחג שאנחנו רוצים להיגאל באמת, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מוריד אור עצום עצום בשמיים, שהוא לא כסדר בכלל, הוא לא כפי הכלים שלנו, הוא לא כמו מה שמגיע לנו, כן, שולחן ליל הסדר, אני לא מכיר בית שלא נשפח שם הגבים של יין, ומי שלא נשפח צריך שישבח. זה לא מסודר. מנסים, והילדים עייפים, מנסים, אבל הקדוש ברוך הוא מוריד אור עליון מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד, הלילה הזה. ואנחנו צריכים לדעת שאחר כך, הקדוש ברוך הוא לוקח הכל. הוא לוקח הכל, הוא נתן לך איזה בום רציני של אור עצום, לילה כיום יאיר, ואז הוא לוקח לך הכל, עכשיו אתה צריך להתחיל לבנות, לאט לאט, בנחת, עד שמגיעים לך גשמות בעזרת השם. זאת הדרך. לכן זה באמת הסדר. זה הסדר. עכשיו, תראו. הלילה הזה, זה לילה מאוד מאוד מיוחד. כיוון שהלילה זה ההילולה של הצדיק הקדוש, הרב מלך, הנועם אלימלך, רבינו הקדוש אלימלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו, כף א' באדר, שצדיקים אמרו עליו שהוא היה הרבה של כל הרבס, אמרו עליו, שאלו את כל מדרגות הבעל שם טוב הקדוש, ממש הוא היה גדול מאוד מאוד, הרב הרב מלך, זכותו להגן עלינו. אז לכבוד ההילולה, אני אספר סיפור עליו, שהוא קשור מאוד לנקודה הזאת של ליל הסדר, ואולי אחר כך נספיק עוד אחד. אז רק לפני הסיפור, כיוון שזה סיפור, אם יש למישהי עוד שאלה, עכשיו על מה שדיברנו, נראה לי שזה הזמן.
כרגע אין שאלות.
מעולה, איזה יופי. תשמרו את השאלות האלה לסדר. אז תשמעו סיפור נפלא ביותר לכבוד הרב הרב מלך. זכותו תגן עלינו. סליחה שאני כל הזמן אומר, הרב הרב. אני יודע שזה נורא מעצבן לשמוע, אבל אמרתי לכם שיש צדיקים שככה מקובל בעם ישראל לקרוא להם הרב הרב. אז תמחלו לי אם זה קצת מציק באוזן. אבל מה אני אעשה? ככה אני רגיל.
סליחה, רב, מתקנים אותי שיש כאן שאלות.
כן.
גם ביקשו לחזור על ההסבר בקצרה. למה דווקא נקרא ליל הסדר? וגם איפה רואים את האור בליל הסדר?
אז למה זה נקרא דווקא ליל הסדר? כיוון שלא תמיד הסדר שאני מבין מה זה סדר, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבין מה זה סדר. אני חושב שצריך ללכת ממש מה שנקרא צעד אחרי צעד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לי שבעצם הסדר האמיתי הוא שכדי לצאת מהטומאה שלך, אתה צריך ללכת בבום, לקבל אור עליון בבת אחת. ואחר כך ללכת בנחת, אחרי שאתה כבר יצאת. לכן זה ליל הסדר, למרות שהוא נראה לנו ממש ממש לא מסודר. ואיפה רואים את האור בליל הסדר? איפה לא? איפה לא? אנחנו צריכים לדעת שגם שקורים דברים שהם נראים לנו ממש מבאסים בליל הסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אנחנו בידיים הכי טובות בעולם. אז ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, טוב לי. אני לא רוצה ניסיונות, אבל ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, אתה חושב שככה זה טוב עכשיו, שאני אחזור הביתה, ושלא נדע מצרות, יפוצץ לי המוח, חס ושלום, או שהילדים עושים בלגן, או ששכחתי לפתוח את היין לפני ליל הסדר. לא יודע, אז מוצאים פתרונות, אבל העיקר להיות בשמחה. עיקר להיות בשמחה, זה היה גדול מאוד, מאוד. אפשר מכל הסדר הזה לעשות תפילה אחת גדולה לקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם, זה בכלל לא משנה איפה אתן נמצאות בליל הסדר. אם אתן נמצאות בבידוד, חלילה, או שאתן נמצאות, לפעמים זה יותר טוב מאשר מקומות אחרים, זה תלוי כל אחד לפי עניינו. או אצל ההורים, או אצל בני דודים, או באיזה בית מלון, או לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והוא קרוב לליבנו תמיד, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה שעובר עלינו, ואנחנו צריכים תמיד להתחזק, ולדעת שבלילה הזה יורד אור נפלא מאוד מן השמיים, לקרב אותנו להשם יתברך, ממש אור של חירות, אור של שמחה ושל אמונה, לא סתם המצה נקראת בזוהר, מייחלה דממנוסה ומייחלה דאסוואטה. זאת אומרת, זה מאכל האמונה וזה מאכל הרפואה. כי כשאדם יש לו אמונה בהשם, אמונה, הכוונה, לדעת שאתה איתי, אתה משגיח עליי, אתה שומר עליי, אתה עושה לי הכל. רק אתה נמצא כאן בעצם. כשאדם מאמין בהשם, שהוא איתו כל הזמן, מושגח בהשגחה פרטית לגמרי, אז זה רפואה. זה פשוט רפואה. על כל פנים, אז נספר...
רגע, יש עוד שאלה של נעמי?
בשמחה. סיפור קצת ארוך פשוט, לכן אני...
אז נעמי?
רב,
שומעים.
רציתי לשאול למה אנחנו חייבים את השבירה הזאת, וגם אם אני על עצמי מרגישה שהרבה יותר קל לי לבנות, כאילו מה זה קל, הרבה יותר מתאים לי לבנות לאט לאט בלי לשבור ולהתרסק אחר כך, אז כאילו איך אני יכולה להתחבר לזה ולמה חייבים את זה דווקא עכשיו בשנה? למה יציאת מצרים זה דווקא עכשיו?
קודם כל, אני לא אמרתי שהאדם עושה את זה לעצמו. האדם בפני עצמו צריך ללכת כסדר. האדם, הוא לא יכול פתאום להכניס את עצמו לאורות. זה לא תלוי בבחירה שלנו בכלל. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מאיר עלינו כזה אור משמיים, שאנחנו מרגישים שזה לא לפי הכלים שלנו. אני לא בוחר בזה. וכשאת שואלת, למה זה דווקא מגיע עכשיו? כי זה מה שהיה במצרים, וזה חוזר על עצמו בכל שנה ושנה, כמו שכתוב במגילת אסתר, והימים נזכרים ונעשים בכל יום ודור. הרבי לוי יצחק ברדיצ'וב כותב, וגם האר"י הקדוש כותב, שכל חג וחג הימים נזכרים ונעשים. זה חוזר שוב אותו דבר. כל חג, אותו אור, חוזר בדיוק אותו דבר. אז אם זה מה שמאיר בחג הזה, זה אומר שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא מדבר עלינו בחג הזה. אז אני לא יכול לעשות את זה לעצמי. אני לא יכול להכניס את עצמי לכזה אור גבוה. אבל צריך לדעת שהנשמה שרוב בה בנושא הזה, והיא מקבלת אור עליון הרבה יותר ממה שהיא מסוגלת לקבל, וזה פועל פעולה נפלאה ביותר בלב. נפלאה ביותר. וגם אם אחר כך מרגישים קצת מרוקנים, צריך לדעת שזה הסדר, ועכשיו הולכים לזאת מחדש.
תודה רבה.
בשמחה. אני אעבור לסיפור? כן, אני אעבור. אני מקווה שאני אספיק הכל, בעזרת השם יתברך. היה פעם... מאיפה הסיפור מתחיל? הייתה את העיירה ניקלשבורג, שישב שם הצדיק הרבה רבי שמלקה מניקלשבורג. והיה בעיירה שלו כמה שוחטים, שוחטי בהמות. היה שוחט אחד, שכל הבהמות שהוא שחט, יצאו קשרות. עכשיו, מי שקצת מבין בשחיטה, זה לא עובד. זה לא יכול להיות דבר כזה. כל הבהמות יוצאות גלט, זה לא יכול להיות. וכל השוחטים פקחו על זה עיניים, הם לא הבינו מה זה. אולי הוא חלילה משחד מישהו, הוא משחד את מי שאמור לבדוק לו את הבהמות, משהו פה לא נראה להם. והם, מדאגה אמיתית, שחלילה הוא לא מאכיל פה טרפות ונבלות, הם הלכו לרבי רבי שמלקה, ואמרו לו, רבי, יש פה שוחט, שכל הבהמות שלו יוצאות קשרות. אמר רבי רבי שמלקה, איך זה יכול להיות? תקראו לשוחט הזה אליי. טוב, קראו לשוחט הזה אליו. אמר לו רבי רבי שמלקה, תגיד לי, אני שמעתי שכל הבהמות שאתה שוחט יוצאות קשרות, זה נכון? אמר לו, כן. אמר לו, תגיד, איך זה יכול להיות? אז אמר לו רבי, אני לא יכול להגיד. נשמע מעניין. אמר לו, אני הרב של המקום, אני גוזר עליך שתגיד. אז אמר, אם הרב גוזר, אני חייב להגיד. יש יהודי בשוק, שאני מביא לו כסף, והוא אומר לי איזה בהמות לקנות. ואז אני קונה את הבהמות האלה, ומצאות קשרות. אמר הרב רבי שמלוקה לעצמו, יש כזה יהודי צדיק פה בניקלשבורג ואני לא יודע ממנו? אמר לו, אני רוצה שבפעם הקרובה שאתה הולך לשוק, תקרא לי, אני רוצה לבוא איתך, אפשר? אמר לו, כן. באמת עברו כמה ימים, ביהודי הזה, הנחמד הזה, הלך לרב רבי שמלוקה, אמר לו, רבי, מחר אני הולך לשוק, הרבי מוזמן להצטרף. טוב, הלכו לשוק, הרב רבי שמלוקה עומד בצד, והוא רואה שהיהודי הזה ניגש למישהו, שלם לו כסף, ואז הם הולכים לשוק של הבהמות, והיהודי הזה מסמן לו, ככה, ככה וככה. הרב רבי שמלקה ניגש אליו, אומר לו, שלום עליך, אומר, שלום כבוד הרב, מה הרב עושה בשוק? אומר לו, אני יש לי פה כמה עניינים, תגיד לי, מה מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, שום דבר? מה אני עושה? אומר לו, היהודי הזה הוא ניגש ונתן לך כסף, נכון? אומר לו, כן. ומה אתה עשית בתמורה? אני פשוט אמרתי לו, איזה בהמות לקנות? אמר לו הרב רבי שמלקה, אתה יודע שכל הבהמות שאתה מצביע עליהן הן יוצאות כשרות? הוא אמר לו, כן. אמר לו, איך אתה יודע? הוא אומר לו, אני לא יכול להגיד. אמר לו, אבל אני הרבי, אני גוזר עליך שתגיד. אמר, אם הרבי גוזר, אני חייב להגיד. הרבי יודע שכשנחרב בית המקדש השני, היו בהמות מוקדשות להשם בבית המקדש. וכאשר בית המקדש נחרב, הבהמות האלה ברחו. והם התערבבו עם בהמות העולם, והם קודשים, אסור לאכול אותם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בכל דור ודור, הוא מוריד את הבהמות האלה שוב לעולם, והוא גורם שיהודים יקנו אותם, ישחטו אותם בשחיטה כשרה, יאכלו אותם, והשולחן של היהודי זה כמו מזבח. וככה יש לבהמות האלה תיקון. אמר הרב רבי שמלקה, וואו. הוא לא אמר וואו, אז אני אומר. הוא אמר, ואיך אתה יודע איזה בהמות אלה? אז הוא אומר לו, אליהו הנביא אומר לי. יפה, ממש יפה. היהודי הזה קראו לו רבי נטע. רבי נטע היה צדיק נסתר. שהרב רב מלך, רבי מלך מיזנסק, בא להילולה, אמר עליו, אני זכיתי לשמש את רבי נטע. טוב, אז זה לא הסיפור על הרב רב מלך, נכון? אז עכשיו אני מגיע לזה. היו לרב רב מלך תלמידים ששמעו שהרב שלהם אומר שהוא זכה לשמש את רבי נטע. אז הם אמרו לרב רב מלך, אנחנו רוצים ללכת להיות אצל רבי נטע, שמש אותו גם כן. טוב. באמת התלמידים האלה הלכו, היו אצל רבי נטע, והם שאלו אותו פעם אחת, רבי נטע תגיד לנו, למה הגלות הזאת מתעכבת כל כך הרבה? למה אנחנו לא רואים את הסוף? מה קרה בגלות הזאת? למה כל כך קשה? אמר רבי נטע, שאלה ממש טובה. נגיד לכם מה, עוד מעט ליל הסדר, ואתם יודעים שאליהו הנביא בליל הסדר מגיע לכל בתי ישראל, כשהוא יגיע אליי, אני אשאל אותו. פשטות. תלמידים, דינג! נזקפה להם האוזן, אליהו הנביא הולך להגיע לבית של רבי נטע, והוא הולך לשאול אותו. אנחנו נהיה שם. חזרו לרבי רב מלך, אמרו לו רבי, אנחנו רוצים להיות אצל רבי נטע בליל הסדר. היה להם דרך הרס, הם ביקשו רשות מהרבי. אמר להם הרבי רב מלך, למה? אז הם אמרו לו את כל העניין. שאלנו אותו, למה גם מתארכת? אמר שאליהו הנביא יבוא, ישאל אותו. אמר רב מלך, לכו. הגיעו לרבי נטע בליל הסדר. טוב. אז הגיעו לשאול את הקושיות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'. ואז הם ראו שרבי נטע ככה עוצם עיניים ומתרכז, ואז הוא אומר להם, איי, 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 הנה השאלה ששאלתם. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הגלות נמשלה ללילה. מה השתנה הגלות הזאת מכל הלילות, מכל הגלויות? למה הגלות הזאת כל כך מתארכת? אמר להם רבי נטע, התשובה נמצאת בסוף. הלילה הזה כולנו מסובים. והמשיך את האגדה. התלמידים לא הבינו מה הכוונה. הם הבינו שזה התשובה של אליהו הנביא. אבל הם לא הבינו מה התשובה. אז אחרי לסדר הם התחילו לחשוב, זה אומר ככה, זה אומר ככה, אבל לא הבינו. חזרו לליז'נסק. הגיעו לרבי רב מלך, אמרו לו, רבי, כך וכך היה. אמר להם הרבי, נו, מה אתם אומרים? אז כל אחד, זה אמר בכו, זה אמר בכו. אמר הרבי רב מלך, לא. זה לא הכוונה. אני אגיד לכם. מה התשובה? את השאלה הבנו, מבינים היטב. מה השתנתה הגלות הזאת מכל הגלויות? אבל מה התשובה? הלילה הזה כולנו מסובין. מרלם, אני מקצר, מקצר טיפת התשובה. מרלם, הרב מיילר כך, חיטה, יש לה את הגרעין, יש לה את הקליפה. כשרוצים לעשות קמח, לוקחים את הגרעין, קוטשים אותו, נהיה קמח. הקמח הוא מופרד לגמרי. אתה שם קצת מים, הכל נהיה עיסה, הכל נהיה בצק אחד. אבל אם אתה לוקח את הקליפה שנקראת סובין, אתה תתחן אותה, היא לעולם לא תתגבל להיות בצק. אי אפשר. אמר להם הרבר מילך, זה התשובה של אליהו הנובי. למה התארכה הגלות הזאת? למה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? כי הלילה הזה כולנו מסובין. אנחנו עשויים מסובין. קשה לנו להתאחד. זכותו תגן עלינו, שלנו אמר לי מלך. בשמה סיפרתי את הסיפור הזה. כי אנחנו רואים שבליל הסדר זה זמן שאתה יכול בתוך ההגדה ממש לשפוך את הלב להשם. אני הכרתי צדיקים כאלו שכשהם היו מגיעים למה נשתנה הלילה הזה, הם היו מורידים את הטלית על העיניים, מתחילים פשוט לבכות להשם. איך כתוב לפני זה? וכאן הבן שואל אביו. כל בן, כל בת, יכולים לשאול את הקדוש ברוך הוא את הקושייה הזאת. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות, ריבונו של עולם? מה יהיה? אפשר ממש בכל הלילה הזה, בכל ההגדה הזאת, כל כך להתקשר להשם, כל כך להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך, יש כל כך הרבה סיפורי צדיקים על החוזה הקדוש מלובלין, שכשהוא אמר, הוא במורה גדול זה גילוי שכינה, הוא טיפה הרים את הטלית, והיהודי הקדוש מפשיסחה שישב שם, הוא ראה את הרבה, הוא התחיל לרעוד כולו, ונשברו לו השיניים, מרוב פחד, הוא במורה גדול זה גילוי שכינה. אז נכון, המדרגות האלה, הן לא כך שייכות אלינו, אנחנו צריכים, מה שאנחנו יכולים, לבוא להתבודד להשם, לדבר איתו, לבקש ממנו, ולשמוח, ממש לשמוח בגאולה, לשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, גואל אותנו בכל דור ודור, ולעשות מהכל תפילה, ולהיות עם המשפחה, ולהיות עם האחים והאחיות, וממש להיות רק בפנים שמחות, רק בפנים שמחות בחג הפסח. ככה אנחנו נצא לחירות עולם בעזרת השם. אז בנות יקרות, אנחנו אמנם, אני פה דיברתי למסך, אני רואה את עצמי כאן, אתם בתחרות אותי, אבל אני רואה את עצמי. זה ממש היה מאתגר לדבר ככה למסך, אני מקווה שהכל בסדר. ובעזרתו יתברך, אני מקווה שאולי נעביר ככה עוד שיעור לפני פסח, מקווה, אני, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא ייתן את האפשרות, את השמחה, את החיים, ואת הפשיטות. אז אני ממש מאחל לכם ומברך אתכם.
רגע, יש שאלה לסיום. אפרת וחרד.
אותי?
כן.
טוב, שלום הרב. רציתי לשאול שאלה שכבר, אני חושבת עליה כמעט כל פעם לפני ליל הסדר. עם הזמן אני יותר ויותר מנסה להתחבר לחג הזה, אבל כן, רציתי להבין, אני מאוד אוהבת את העניין הזה שאמרת בעצם, שיש בו המון המון אורות גבוהים, למרות שזה מבאס בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא כביכול לוקח אותם ממנו, אבל איך זה מתבטא בכל המצוות והדקדוקים שיש בליל הסדר? בשתיית יין שצריך כאילו כמות מסוימת שרק אחת, אתה יוצא ידי חובה, ובאכילת מצות שזה, לי מרגיש כאילו כל הזמן כזה צריך לדחוף עוד ועוד ועוד לבטן, וככה אתה יוצא ידי חובה, וכביכול אתה צריך להרגיש ככה בן חורין ובן מלך, כאילו בת מלך. זה משהו שכאילו ממש קשה לי עם החג הזה, שאני כאילו לא מבינה איך דרך זה אני צריכה להרגיש בת מלך.
אז אני אענה, קודם כל שאלה ממש ממש טובה. אני אענה לך, להיות בן חורין, פירושו, להיות משועבד לאין סוף ברוך הוא. כי יהודי יש בו כוח של קבלת מלכות על עצמו. השאלה המלכות של מי הוא מקבל. יהודי יש בו כוח אדיר של בן חורין, אבל יש לו כוח אדיר של לקבל על עצמו מלכות. או שהוא מקבל על עצמו מלכות של בשר ודם, או שהוא מקבל על עצמו מלכות של הקדוש ברוך הוא. להיות משועבד לאין סוף, זה להיות בן חורין. אנחנו בליל הסדר ובכל החגים, אנחנו צריכים לכוון את עצמנו לרצון השם. אם רצון השם זה שנשתה 4 כוסות, אפילו של מיץ ענבים, והכוס יכול להיות כוס גם של 86 סמ"ק, שזה לא כל כך הרבה. אם זה רצון הקדוש ברוך הוא, ואני משווה את הרצון שאין לי רצונו, זה אומר שאני בן חורין. כי אני לא משעבד את עצמי לרצונות שלי, לתאוות שלי, אני משעבד את עצמי לרצון האין סוף ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא בחוכמתו האין סופית קבע שככה מקבלים את האור של החג, אז ככה מקבלים את האור של החג. רבי חיים מצאנז, שלא היה חשוד באכילת יתר, בסוף ליל הסדר הוא ישב ככה מרווח על הספה שלו, פתח ככה טיפה את החגורה, דפק על הבטן ואמר, סיסו בני מאי, סיסו, כמה מצוות נכנסו בכם, 4 כוסות, מצה, אפיקומן, מרור, כמה מצקרפס, כמה מצוות נכנסו בכם, עכשיו היהודי הופך להיות כלי, כלי קודש, כי הוא עכשיו הזדקח לגמרי, הוא אכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא שתה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא דיבר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה יותר גדול מזה? אנחנו לא משועבדים פה לאיזה עריץ, רודן, שרוצה ברעתנו. זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, זה הדבר הכי טוב לכם, אני מחייב אתכם לעשות אותו.
אוקיי. תודה.
כל חג זה ככה, אולי בפסח זה יותר ניכר, אבל אנחנו בכל דבר כזה עושים בעצם את רצון המלך, זה הדבר הכי...
כן. אני מבינה את זה, גם יש באמת המון מצוות שזה מתבטא על ידי דברים גשמיים. פשוט בליל הסדר זה מרגיש שזה ממש ממש העיקר. כאילו, זה תופס המון מקום, ואני מנסה להתחבר לזה, אבל...
זה הכלי. זה הכלי שדרכו הקדוש ברוך הוא מוריד את האור. זה הכלי.
כאילו, גם אם אני לא מספיק מבינה את העניין, אז העניין הוא פשוט רצון השם. למרות שזה יכול להיות לגבי כל דבר.
זה בכל דבר, וזה ממש רצון השם, ואני אגיד לך את האמת, אני ממש לא מבין את העניין. אני ממש לא מבין את העניין. אבל אני יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז אני כאן בשביל לעשות את רצונו, להוריד את הרצון שלו בעולם. מה, זה זכות עצומה יש לי, שהוא בחר בי לעשות את זה. גם יכולתי חלילה להיות אחר לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בי, אז איזה כיף, כאילו, אם אני יכול על ידי אכילת מצה ושתיית יין לקיים את רצונו האינסופי, מה יותר גדול מזה?
טוב שנתחזק בעזרת השם.
אמן, אמן.
תודה הרב, תודה רבה.
בבקשה.
הרב, עוד שאלות שיש בשקט. ליל הסדר זה לילה של אחדות, אוכלים את הקורבן חברות חברות, אז למה מכניסים פה את זה שאנחנו נפרדים? דווקא בליל הסדר זה הפוך.
לא הבנתי את העניין של הנפרדים.
אפרת כהן? אוקיי, לונה? נשמע שליל הסדר זה תיקון של החוסר אחדות. זהו? אוקיי, אפרת ענתה, העניין של הסובין שנפרדים.
לא, העניין של הסובין זה פשוט הרב מלך, הוא פשוט בא להגיד שהסיבה שהגאולה מתעכבת זה כיוון שקשה לנו להתאחד. וזה בדיוק התיקון, שבליל הסדר זה לא שכולנו מסובין בליל הסדר, אלא בכלל זה דור שקשה לו להתאחד, כמו שאיננו רואות. אז... התיקון הוא דווקא בליל הסדר של השבת בחבורה, זה בדיוק העניין.
אוקיי, כשהרב דיבר על כלי לעוד, הורדת האור, הרב התכוון לקיום רצון השם, שזה מקבל ביטוי אפילו בשתיית 4 כוסות?
כן.
זהו. תודה רבה, רב.
בכיף, שיהיה לכם חג פסח שמח וכשר, וכשר וזמח, והכל ביחד.